ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף למד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. מיד רואים מעוינים, ובשוליים אצלנו, תחת הכותרת נושא/מבנה, רואים את המעוין, וכתבנו שתי מחלוקות, רבי יוחנן וריש לקיש, שהמשותף להם הוא מחשבין מעבודה לעבודה. כמובן דיברנו על זה בשיעור הקודם. אחד, השוחט על מנת לזרוק דמה של הבהמה לעבודה זרה. שתיים, השוחט קודשים על מנת לזרוק דמה שלא לשמה. אם הדברים האלו מוכרים קצת ולא למדתם את השיעור הקודם, אז בטח מוכר לכם סוגיית הפיגול, שאדם שוחט קורבן על מנת לאכול את בשרו שלו בזמן, או על מנת לזרוק את הדם. זה דוגמה שיש לו מקורות. איסור פיגול נמצא בתורה והוא ידוע, ובעקבות התקדים הזה שיש מצב או יש מושג של מחשבין מעבודה לעבודה, עוד פעם, אדם שוחט קורבן על מנת לזרוק את הדם שלו בזמנו, מחוץ לזמן, אחרי זה מפגל את הקורבן, הופך או פוסל את הקורבן. מה בקשר לדוגמאות הנוספות שהזכרנו והשמענו מקודם? עכשיו הגמרא, ושוב פעם המעוינים מבליטים פעמיים מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. הגמרא כדרכו בנסיבות כאלו יגיד צריכה, זאת אומרת אני צריך להשמיע את שתי המחלוקות. אם היינו משמיעים רק אחד, לא הייתי עמדתם של רבי יוחנן וריש לקיש בנושא השני. הגמרא, איתמר, השוחט את הבהמה לזרוק דמה לעבודת כוכבים, הוא שוחט לעצמו, ולא שיהיה השחיטה העבודה, הוא שוחט את הבהמה עם כוונה שזריקת הדם, זה שלב מאוחר יותר, שהוא יזרוק את הדם לעבודת כוכבים, לפסל, לעבודה זרה, ולהכתיר חלבה לעבודת כוכבים, כוונה או להכתיר החלב של אותו נשחט לעבודת כוכבים, לעבודה זרה. מה קורה עם בהמה כזאת? מה תגיד על השחיטה? רבי יוחנן אמר פסולה, וגם רש"י מוסיף אסור בהנאה. רבי שמעון לקיש אמר מותרת, רבי יוחנן אמר פסולה, מחשבין מעבודה לעבודה, ויאלפינן חוץ מפנים. פנים כוונה בית המקדש, וליתר דיוק דיני פיגול. לומדים חוץ, מה זה חוץ? ששחיטת בהמת חולין לשם על מנת לזרוק דמה לעבודה זרה. אז אנחנו לומדים או אומרים שדיני פיגול מהווים בסיס למקרים נוספים, כמו שאמרנו פה בנושא הנוכחי. ריש לקיש אמר מותרת, הבהמה שנשחטה על מנת לזרוק דמה לעבודה זרה, הבהמה נשחטה כדין, ולא היה איזו מחשבה פסולה לגבי השחיטה עצמה, אז הבהמה מותרת. וכשהוא אומר מותרת, הכוונה אף לאכילה. אין מחשבין מעבודה לעבודה, ולא גם עינן חוץ מפנים. אז אנחנו רואים פה מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, ובדוגמה של מחשבה מעבודה לעבודה. ואז דעו לתמיים, וגם ממשיכה לומר שהם עקביים בשיטותיהם. ואיתמר שחטה קורבן חטאת, צריכים להוסיף את זה, לשמה, לזרוק דמה שלא לשמה. עכשיו בקורבן חטאת, מחשבה שלא לשמה פוסל אותה. בעצם השחיטה לא היה בעיה, רק מה, בשעת השחיטה הוא התכוון שזריקת הדם של הקורבן יהיה לא לשמה. רבי יוחנן אמר פסולה, רבי שמעון לקיש אמר כשרה. רבי יוחנן אמר פסולה, למה? מחשבין מעבודה לעבודה, וגם אינן ממחשבת פיגול. מחשבת פיגול מהווה בסיס לרעיון, למושג הזה של מחשבין מעבודה לעבודה, ובכך כבסיס יש אפשר להשליך אותו על מקרים נוספים, כמו המקרה הנוכחי. רבי שמעון לקיש אמר כשרה, אין מחשבין מעבודה לעבודה, ולא גם אינן ממחשבת פיגול. נכון, במחשבת בפיגול יש מחשבין מעבודה לעבודה, דעתה שוחט את הקורבן על מנת לזרוק את הדם שלו בזמנו, זה פיגול. אבל מזה לענייני שלא לשמה, לא לומדים מפיגול לדברים אחרים. וצריכה, יש צורך להשמיע מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בשני הנושאים. דאיתמר בה, אם היינו משמיעים את המחלוקת רק בעניין הראשון פה, הוא שוחד עמד לזרוק דמה לעבוד הזרה, בה כמה רבי שמעון בן לקיש, משום דחוץ מפנים לא יפינן, היינו אומרים שרק בזה ריש לקיש מכשיר, כי זה מחריט לכת, קפיצה גדולה מדי ללמוד ממה שקורה בפנים בבית המקדש למה שקורה בחוץ. אבל פנים מפנים, הדוגמה השנייה שלנו שהיה הכל היה בניין קורבן, פיגול זה בניין קורבן, ומחשבת שלא לשמה אצל הקורבן חטאת גם פנים, אז זה לא קפיצה רחבה מדי. פנים מפנים אימא מודי לרבי יוחנן, אולי במקרה כזה ריש לקיש היה מודה לרבי יוחנן שהמקרה ששחטה את הקורבן חטאת נשמע על אמנת לזרוק דמה שלא נשמע זה פסול. כך הייתי חושב שריש לקיש יודע לרבי יוחנן. ויתמר בהך, אם היינו מלמדים את המחלוקת שלהם רק בזה בעניין הלא לשמה, באי כאמר רבי יוחנן, אולי רק בזה רבי יוחנן פוסל. אבל בהך, במקרה הראשון שזה עניין ללמוד חוץ מפנים, אימא מודי לרבי בן לקיש, אולי הוא יכשיר, רבי יוחנן היה מכשיר, לכן צריך ללמד שגם בזה רבי יוחנן הוא תופס עמדתו ופוסל. עכשיו קושיה ארוכה, תשימו לב, הקושיה ממשיכה עד ארבע שורות מסוף העמוד. מטיב רב ששת, ציטוט ממשנתנו בלמד ח' עמוד ב' בעמוד הקודם, אמר רב יוסי, קל וחומר הדברים, ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשים אין הכל הולך אלא אחר העובד. בנושא של המשנה, האם מחשבת הבעלים יכולים להשפיע על עבודת העובד, על עבודת הכהן? אז רבי יוסי אומר לא ולא, מחשבת, זה מחשב וזה עובד, לא אמרינן. והוא אומר קל וחומר, אם במקום שיש מקום למחשבה, כמו בקודשים, כמו שהזכרנו מוקדם יותר, עיקר פיגול הוא פיגול נאמר בקודשים, ועיקר פיגול הוא מחשבה מעבודה לעבודה. ובקורבנות, כשאנחנו מדברים על פיגול, רק הכהן מפגל, זה הכוונה, אין הכל הולך אלא אחר העובד. מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין, אין עודין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט. עכשיו לברר משפט האחרון, מהי אין מחשבה פוסלת בחולין? מה הכוונה? אי למה דלא פסלה כלל, שבענייני שחיטת חולין מחשבה לא משפיעה, לא תופס כלום, אלא זביחה דבורה כוכבים ומצרה איך היא משכחה לה. ידוע שאם אדם שוחט קורבן לעבודה זרה, הבהמה נאסרה. אם אתה אומר ש אין מחשבה פוסלת בחולין, אז איך יכול להיות שחיטה לשם עבודה זרה פוסל? אלא פשיטה מעבודה לעבודה, המשפט אין מחשבה פוסלת בחולין, זה לא מה שאמרנו מקודם ששוחט על מנת לשרת את עבודה זרה בכך, זה ודאי פוסל. מה לא תופס? מעבודה לעבודה, והכי כמר. ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשים, בעניין קורבנות, מעבודה לעבודה, לדוגמת פיגול, אתה שוחט על מנת לזרוק את הדם שלו בזמן, ובכל זאת אין הכל הולך אלא אחר העובד, רק הכהן מפגל, לא איזו מחשבה שעובר בראש הבעלים, רק מי שעובד, מי שמקריב את הקורבן יכול לפגל. מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין מעבודה לעבודה אלא באותה עבודה, אין עוד דין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט. אז זה הנוסח זה הנוסח או ההבנה הנכונה במשנה. ומה רואים כאן? רואים כאן כמה נקודות שהם על פני הדברים בעייתיים, והנקודות בעייתיות לשני האמוראים שלנו, רבי יוחנן וריש לקיש, ואנחנו נפרט וגם נלמד את הרש"י בצמוד. פנים קשיא לרבי שמעון בן לקיש. בקטע הזה שציטטנו מהמשנה עם מה שהגמרא אמרה ארכי כמר, אנחנו רואים שיש בנושא הקורבנות מחשבים מעבודה לעבודה. מה אמר ריש לקיש לגבי מחשבים מעבודה לעבודה בפנים? הוא אמר זה לא קיים חוץ מפיגול, אבל למשל שחיטת קורבן חטאת אמנת לזרוק דמה שלא לשמה, אומר זה לא פוסל. וכאן אנחנו רואים שזה כן פוסל, ואנחנו נסתכל ברש"י. פנים קשיא לרבי שמעון בן לקיש, דקטני מחשבה פוסלת במוקדשים, ולא קטני מפגלת. כאילו בחירת הלשון של המשנה כבר מלמדת שמחשבה במוקדשים כן פוסלת, וזה לא מוגבל לפיגול בלבד. שמע מינה, בשאר פסולי פנים נמי, כגון זריקת דם וחטאת שלא לשמה, קטני דמחשבים, כוונה מעבודה לעבודה. זה נגד ריש לקיש. והגמרא ממשיכה, חוץ קשיא לרבי יוחנן. מה היה עמדת רבי יוחנן בנושא מחשבים מעבודה לעבודה? גם במה שקורה בחוץ, אדם שוחט את הבהמה על מנת לזרוק דמה לעבודת כוכבים, רבי יוחנן פסול. ובציטוט שלנו, וגם כיווקבנו, החולין זה מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין מעבודה על עבודה, זה נגד עמדת רבי יוחנן. וכאן וגם עוד פעם נסתכל ברש"י, שורה הראשונה מתחת לתוספות, חד חוץ קשיא לרבי יוחנן דקטני רחא בחולין אין מחשבה פוסלת מעבודה על עבודה, ורבי יוחנן אמר ההפך. נחזור לגמרא. בשלמה פנים לרבי שמעון בן לקיש לא קשיא, מה שרבי ריש לקיש אמר מוקדם יותר שאין מחשבים מעבודה לעבודה בפנים. המקמי דשמע מרבי יוחנן, זה שהוא הכשיר, זה היה לפני שהוא שמע את שיטת רבי יוחנן. רבי יוחנן היה רבו של ריש לקיש, והוא לימד אותו המשניות והברייתות, אז מהם כפי שראינו רואים שיש לפסול. אז מה שרבי שמעון בן לקיש הכשיר זה היה לפני שהוא שמע מרבי יוחנן. הלבטה דשמע מרבי יוחנן, ואחרי שהוא שמע מרבי יוחנן, סביר לומר שרבי ריש לקיש חזר פה. אלא חוץ קשיא לרבי יוחנן. רבי יוחנן אמר בנושא של מחשבים עבודה לעבודה, בנוגע לשחיטה לזרוק לעבודה זרה, שזה עניין חוץ, רבי יוחנן אמר פסול. במקור שקראנו רואים לא פוסל. עד כאן קושת רב ששת. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רב ששת הוא זה שאלה את הקושה, והוא גם זה שמספק את התשובה בארבע עבודות. כלומר, ואפשר לראות את זה גם ברשי, שלא מדובר מעבודה לעבודה, אלא בארבע עבודות העיקריות. רשי, שלוש שורות מהסוף בארבע עבודות. הדקטני אין מחשבה פוסלת בחולין, לאו מעבודה לעבודה כמר, אלא בארבע עבודות כמר, ואחי כמר. ומה מוקדשים, ואנחנו נקרא את הרשי, ואחר כך נראה איך שזה מופיע בגמרא. וברשי כתוב, ואחי כמר, ומה מוקדשים שנפסלים במחשבה בארבע עבודות? שחיטה וקבלה, קבלת הדם, וזריקה והולכה. באיזו מאלו שחישב על מנת לאכול מן הזבח חוץ לזמנו, פיגול הוא. כך הדין, ועכשיו זה לא מדובר פה במחשבה מעבודה לעבודה, אלא בארבע עבודות האלו הוא חישב על מנת לאכול את בשר הקורבן חוץ לזמנו. וגם בדינים האלו אין מחשבה הולכת אלא אחר העובד. זה שאומרים שהבשר הופך להיות פיגול, הקורבן הופך להיות פיגול, זה בגלל מחשבה של העובד. אז בוודאי בחולין שאין פסול אלא בשתי עבודות, ודאי שהמחשבה תהיה מוגבלת לזה ששוחט. אנחנו נחזור לגמרא. והכי כמר, אז שוב פעם רק נגיש שלא מדובר במקור במשנה שלנו בעניין מעבודה על עבודה, וממילא אין כאן קושיה על רבי יוחנן שכן דיבר על מחשבה מעבודה לעבודה. אז מה כן הפירוש של המשנה? ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשים בארבע עבודות? אפשר לומר באופן פשטני שבנושא מוקדשים מחשבה יש לה יותר תחום, יותר תחום פעולה, דהיינו בארבע עבודות כמו שקראנו מקודם ברשי. ובכל זאת אין הכל הולך אלא אחר העובד, רק הכהן המקריב את הקורבן, רק המחשבה שלו. וטוב, אם מדובר בשחיטה זה יכול להיות גם עזר, אבל העיקר הוא מי שפעיל בהקרבת הקורבן, רק מחשבתו משפיע והופך את הקורבן להיות פיגול. מקום, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין אלא בשתי עבודות. חולין, הכוונה מי ששוחט בהימת חולין לעבודת כוכבים. מחשבה לא באה לידי ביטוי אלא בשתי עבודות בלבד, דהיינו בשחיטה ובזריקה. זה הכוונה, מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין אלא בשתי עבודות, שחיטה וזריקה. אין עוד דין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט. רשי בשורה הראשונה חולים לעניין עבוד הכוכבים שאין מחשבה פוסלת בהן בארבע עבודות אלא בשניים, בשחיטה ובזריגה. דהני הוא דכתיבן זובח לאלוהים יוחרם בעל אסיך נסכהם מדם, אבל קבלה והולכה לא כתיב בהו. והכתרה אף אגב דשייך בעבוד הכוכבים מיהו לאו עבודה היא להפסודי בהמה משום הקטר חלבה לעבוד הכוכבים, אחד לא נשחטה ולא נזרק דמה לעבודה כוכבים. ואפילו בפנים לא מפסיק קורבן אם חישב על אכילת בשר בשעת הקטר חלבים. אז הכתרה היא גם לא נחשב עבודה כדי לפסול את את הבשר. הגמרא ממשיכה, תניא קבתי דרבי יוחנן. רק נזכיר לעצמנו, רבי יוחנן אמר את דברו בעניין מחשבין מעבודה לעבודה, בין היתר בדוגמה של שוחט בהמה לזרוק דמה לבוא לכוכבים. אז מה כתוב פה בברייתא שתהיה סיוע לרבי יוחנן? השוחט את הבהמה לזרוק דמה לבוא לכוכבים ולהקטיר, כלומר, או להקטיר חלבה לבוא לכוכבים, הרי אלו זבחי מתים. הקורבנות, הקרבות האלו הם אסורים, הם מכנים אותם זבחי מתים, כמו שמת אסור בהנאה, גם הבהמות האלו נאסרו בהנאה. שחטה ואחר כך חישב עליה לזרוק את הדם או להקטיר חלבה לעוד הזרה, זה המעשה בקיסרי, ולא אמרו בה לא איסור ולא היתר. משפט אחרון תהיה נושא המשך הגמרא. הנושא שכתבנו בצד, שחט בשקט ואחר כך יישב עבודה זרה, לא אמרו לא איסור ולא היתר. המעוניינים שאתם רואים הם שני הסברים לפסק הזה. הפסק הכפול בא להבליט את הביטוי לא היתר, ואחר כך בית סרב שיזבי לא אמרו בה היתר, והגמרא תסביר, כפי שאמרנו, את הביטוי הזה לא אמרו בה לא איסור ולא היתר. אז עכשיו הגמרא, אמר רב חיסדא, לא אמרו בה איסור משום כבודן דרבנן. הרבן סוברים שלא אומרים דסתם מחשבת עקום לעבודה זרה. המשפט הזה ראינו בשיעור הקודם, ואני יוצא בהנחה שכל אחד שלומד את הדף שלו היום גם למד את הדף ההוא, אז אין צורך להרחיב עוד פעם בשיטת החכמים שאומרים זה מחשב וזה עובד, פשוט לא אמינן. וכאן אמנם לא מדובר פה בשחיטה על ידי עקום, אבל הווה מינה כעת, שאם אנחנו מדברים על ישראל שהוא שחט עם מחשבות לשם עבודה זרה, מתברר שהוא מומר, ומומר נחשב כמו עובד כוכבים. אז שוב פעם, יש דוגמה שקורבן נשחט ואחר כך הוא חשב עליה לזרוק דמה לעבודה זרה, מתברר שאנחנו מדברים על מומר, אבל אנחנו לא נאסור את הבשר בגלל השיטה של הרבנן שאומרים שלא יוצאים מהנחה שסתם מחשבת עקום הוא לעבודה זרה. אז אם כך, בשעת השחיטה לא שמענו שום בעיה, אז לא צריכים לצאת מהנחה שסתם מחשבתו היה לשם עבודה זרה. רש"י כותב, משום כבודה דרבנן, דאמרי, לא אמרים על סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. פיינמי, אף אגב, דאיגלי מילתא דמומה הוא, לא אמרים על מסתם הכי שחתה ברישה, לאחי שחתה. דסתם מחשבתו לעבוד כוכבים לא אמרים על. אנחנו נמשיך בגמרא. לא היתר, אמרנו באותו מקרה שני בברייתא, גם לא התירו את הבשר, משום כבודו דרבי אליעזר. מה הוא סובר? בדיוק ההפך, בגלל שאמרנו אצל רבנן, שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. כאן הגמרא מקשה, קושיה ארוכה. מימי? דומה עד כאן לא קמי רבנן, אתם, שמה? סתם מחשבת עובד עבוד עזרה אינו לעבוד עזרה, אלא דלא שמענה דחשיב, לא שמענו ממנו שום דבר, לא בתחילה ולא בסוף, אבל אחד שמענה דחשיב. כאן אנחנו שומעים אמנם אחרי השחיטה אבל אחרי השיטה הוא אומר, אני מתכוון לזרוק דמה על עבוד הזרה. הוכיח סופו על תחילתו. אולי זה הוכחה שהוא כן שחט עם מחשבת עבודה זרה. ומחשבה בשחיטה שהוא שוחט כדי לעבוד בכך את העבודה הזרה שלו, אוסר את הבהמה. אז אולי אותם חכמים שחשבת שהם מקילים, שם הם הקילו בגלל ששיטתם נאמר במצב שלא שמענו כלום מאותו עקום. אינמי, עד כאן לא כמר בלעזר, שסתם מחשבת נוחי לעבוד הזרה, אלא גבי עובד כוכבים. מי שנולד כגוי, סתם מחשבת עובד כוכבים, לעבוד כוכבים. אבל ישראל, אנחנו פה עוסקים באדם שהוא יהודי, לא ידענו עליו כלום בשעת השחיטה, והוא שחט בשקט, הוכיח סופו עד תחילתו, לא אמרינן שמתברר שהוא היה מומר בשעת השחיטה, לא, אולי רק לאחר שחיטה נכנס בו רוח שטות, רוח רע כזה שהוא נכבש על ידי יצרו הרע והמיר דתו, אבל זה אחר השחיטה, אז השחיטה הייתה בסדר גמור. אלא אמר רב שיזבי, אז אם הדחייה או הקושיה הזאת של גמרא מקובלת, צריכים לחזור להסביר המשפט במשנה, הברייתא שבא לסייר לרבי יוחנן, שבסופו כתוב לא איסור ולא היתר, מה פירוש הדבר? אז רב שיזבי אומר, לא אמרו בה היתר משום כבודו דרבי שמעון בן גמליאל. הוא אומר, הוכיח סופו על תחילתו. יש כאן מצב כזה שסופו של אותו אדם עם מחשבות על שלה, מחשבות עבודה זרה, הוא מוכיח שגם בהתחלה הוא היה כך, למרות שלא ידענו. זה רבי שמעון בן גמליאל. עכשיו יש לנו מילה בעניין מבנה בשוליים. אתם רואים הכותרת מבנה עם המשולש, ניסיונות למצוא רב שמעון בן גמליאל שסובר הוכיח סופו על תחילתו דומה לשלנו, למקרה שלנו, ששחט בלי מחשבה, בלי, אנחנו מגדירים זה שחט בשקט, ורק אחר כך התברר הזהות או הבעיה. שואלת הגמרא, אי רב שמעון בן גמליאל, אתה אומר שלא אמרו בו אתר בגלל הכבוד שנחלק לשיטת רב שמעון בן גמליאל, שהוא אומר הוכיח סופו עד תחילתו, אז איפה הוא אמר את זה? אי למה רבי שמעון בן גמליאל דגיטין? אז הגמרא אחר כך, אחרי אתם רואים יש לנו בגמרות המסומנות שאלה ארוכה, השאלה בעצם אי למה, אם תרצו לה הגיד שזה רב שמעון בן גמליאל בעניין גיטין, אחר השאלה הארוכה, אתם רואים, ודילמה שני הטעם, דה כמה כתבו. ובנקודה הזאת אנחנו נראה שהמקרה של גיטין הוא לא מקביל למקרה שלנו, שהוא על ההתחלה היה בשקט. שמה על ההתחלה כבר היה משהו. אנחנו כמובן עוד לא הסברנו כמעט כלום, ורק רצינו לתת לכם את המבנה פה, אילמה והדחייה של הניסיון כאן. אחר כך הגמרא תגיד, אלא אמר אבינה משום גדול של מוביל דהכה, והוא יביא מקור שני, וזה גם מסומן אגב כתשובה ארוכה. שוב פעם הגמרא, אילמה רבי שמעון בן דגיטין דתנן, הברי שאמר כתבו גט לאשתי. הוא לא אמר כתבו ותנו, הוא רק אמר לשליחים כתבו גט לאשתי. רצה לשחק בה, רשי אומר רצה לשחק בה שלא תפציר בו לתת לה גט ל לפוטרה מיבם. אם אישה באמת מתגרשת, אז לא קיים אצלה מצוות ייבום. אם אותו מגרש מת ללא ילדים, היא גרושה, היא לא חייבת במצוות ייבום. אז עוד פעם, שלא תפסיר בו לתת לגט לפוטרה מיבם אם ימות, והפליגה בדברים, סתם הצבנו אותה נגיד שבזה שומה כתבו גט, ואין אלו נעשים שלוחו לגרש. מי ששמע את הברי אומר כתבו גט לאשתי, הם אינם רשאים לכתוב את הגט ולתת לה כדי לגרש אותה. הם אינם שלוחים לגרש. דהלו אמר תנו לאחי נקת ברי, וכאן רשי נותן לנו הרחבת עניינים למה המקור הזה נוקד בדוגמה של ברי, אדם ברי שאמר כתבו, אז אומרים שרצה לשחק בה. דילו מסוכן, אם היה מדובר באדם שהוא עומד למות, קיים עלן הלכה כרבשים השיזוי, דיאמר כותבים ונותנים. אם המסוכן הזה היה אומר כתבו גט, היינו מאפשרים לא רק הכתיבה אלא גם הנתינה לאישה דתנן. ושוב פעם רשי מוסיף לתת לנו רקע. בראשונה היו אומרים היוצא בקולר, מי שחייב מיטה מטעם השלטונות לוקחים אותו למות, הוא אדם שאינו הוליד ילדים, ואשתו אם היא תהיה אלמנה עכשיו היא תתחייב בייבום, ויש מקרים שהייבום הוא בכלל לא רצוי. ואז אדם כזה שיוצא בקולה ואמר כתבו גט לאשתי, אבל בי שלא אמרתנו, הרי אלו כותבים ונותנים, שבני שהיה בהול על מיטתו לא הספיק לגמור דבריו, וחזרו לומר אף המפרש ויוצא בשיירה. גם אלו הם מצבי לחץ, ואדם שיוצא בנסיעה מדברית או הפלגה ימית הוא תרוד, ואם אדם כזה אמר כתבו גט לאשתי, כותבים וגם נותנים. רבי שמעון שזוי אומר אף המסוכן, ויאמר רב חננאל הלכה כרבי שמעון שזוי. עם הרקע הזה אנחנו נחזור למקור. אז אנחנו רואים פה סיפור עם או רואים דין שברי שמה כתבו גט לאשתי, זהו, הם לא יכולים לתת גט כזה לאישה, הם לא נעשו שלוחים לגרש. הוא מעשה בברי שמה כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת. אמר שום גמליל, אם מעצמו נפל הרי זה גט, אם הרוח דחתו אינו גט. והבינן בא, ואנחנו שואלים מעשה לסתור, הרי ברישה של המקור הזה נאמר שברי שמר כתבו גט אשתי, זה כלום מבחינת היכולת לגרש בו, אפס, בלי שום חילוקים. אחר כך אתה מביא מעשה ש בו רואים חילוק, אז מה, מביא מעשה כדי לסתור את את הדין של אותו משנה? חיסורי מחסרה ואחי קטני, ודאי שלא יביאו מעשה כדי לסתור את הדין שמופיע לפני כן. אז התשובה לבעיה הזאת שהמשנה שנויה בקיצור, וככה ואחי קטני, וככה באמת יש להבין את המשנה. דיברנו על ברי שאמר כתבו גט לאשתי, אם הוכיח סופו עד תחילתו הרי זה גט, ומעשה נמי בברי שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת, ואמר רב שגמליאל אם מעצמו נפל הרי זה גט. מה זה אם מעצמו? הוא התאבד, הוא היה לו דעת כבר להתאבד מההתחלה, והוא היה, כמו שהגדרנו מוקדם יותר, הוא היה בהול, הוא כמו המסוכן. ולכן, אם הוא אמר כתבו, הכתבו שלו זה בעצם כתבו ותנו. אבל מה, אם הרוח דחתו, אם אותו בריא נפל מהגג בגלל שהרוח, רוח חזקה הפיל אותו מטה, אינו גט. אין, כאן זה מין מקרה אונס כזה, הוא לא חשב בכלל להתאבד, הוא לא היה בהול בתכנון מוות, ולכן אדם בריא כזה שדחתו הרוח, ולפני כן הוא אמר רק כתבו גט, ואם ייתנו לה, היא אינה מגורשת, זה לא גט. עד כאן האילמה של הגמרא. איזו רב שמעון גמליאל מקביל לדין שלנו בשחיטה, שרק אחר כך הוא אמר לזרוק את דמה לעבוד הזרה, ורב שמעון, ואמרנו שהליבד רב שמעון גמליאל אי אפשר להתיר, כי הוכיח סופו על תחילתו. האם זה המקביל, האם זה הכוונה כתבו גט שנאמר על ידי הבריא שנפל שהתאבד, זה הדוגמה שבו רב שמעון לא אומר הוכיח סופו על תחילתו, מזה נלמד גם למקרה שלנו בשוחט ואחר כך זרק לעבוד הזרה. הגמרא אומר זה לא מקביל, ודיר מה שאני הטעם, המקרה של אותו שהתאבד הוא שונה, ורק שם אפשר לומר הוכיח סופו על תחילתו, שגם בשעת שהוא אמר כתבו גט הוא היה בהול. למה שם זה שונה? תקמר כתבו, הוא כבר בהתחלה היה עסוק בענייני גט, הוא אמר כתבו גט אשתי, אז שם אפשר להרחיב ולומר מאחר שהוא אמר כתבו גט וראינו שהוא התאבד, למה הוא לא אמר תנו? כי הוא היה בהול על המוות שהוא תכנן. שם אפשר לומר מאחר שהיה שורשים של גיטין בראש שלו בהתחלה, הוכיח סופו על תחילתו, ונותנים לה את הגט, כי זה גט עם לא רק עם ציווי לכתוב, אבל יש גם ציווי מובן בין השורות כביכול גם לתת. אבל וכל זה בגלל הנפילה מרצון מהגג. אבל אצלנו שהשחיטה הייתה בשקט גמור ואחר כך הוא החליט שיזרקו את הדם לעבוד עד כוכבים, במקרה כזה שאין איזו הוכחה בהתחלה, לא אומרים הוכיח סופו על תחילתו, אלא אמר רבינה משום כבודו רב שמעון גמליאל דאחה. איפה רב שמעון גמליאל שיכול להיות מקביל למקרה של השוחט בשקט ועם מחשבה לעבוד הזרה רק אחר כך? תתניה, הכותב נחשף לאחרים והיו בהן עבדים. עבד הוא חלק מנכסי אותו אדם, ואמר עלו השני המקבל, הוא אומר אי אפשי בהן. אם היה רבו שני, דיינו זה שהיה אמור לקבל, אם הוא היה כהן, הרי אלו אוכלים בתרומה, נחשבים הנכסים של אותו מקבל. זה שומע אי אפשי בהן, זה לא עצר את המטר מלחול, וזה עצמו הלכה תמוהה. הגמרא תתייחס לזה. רב שמעון גמליאל אומר כיוון שמע הלא אי אפשי בהן, כבר זכו בהן יורשים. אם המקבל אמר אי אפשי בהן, אני לא רוצה לקבל אותם, אז היורשים של הראשון שהוא היה ישראל, הם הופכים להיות הבעלים. והבינן בא, אבל המקור שקראנו עכשיו אנחנו שואלים לתנא קמא, אפילו עומד וצובע תנא קמא שאומר שהשני זוכה, האם אפילו אם הוא עומד וצועק אני לא רוצה, אני לא רוצה, אנחנו לא מצאנו אף פעם אדם שמקבל מתנה בעל כוחו. אמר רבא ויתימא רבי יוחנן, בצובח מעיקרא דכולי עלמא לא פליגי דלא קנה, כלומר השני. מה זה צובח מעיקרא? אם מההתחלה המקבל הוא צובח איני רוצה, אז הוא לא קונה. בשותק ובסוף צובח, דקולי אמר לו פליגי דקנה. אם אותו שני שהוא היה כהן שתק וקיבל אותם ואחר כך הוא התנגד למתנה, זה מאוחר מדי. דקולי אמר לו פליגי דקנה, כולם מסכימים שהוא קנה, וממילא אותם עבדים רשאים מטעם קניין כספו של הכהן לאכול בתרומה. עבד כהן מותר בתרומה. כי פליגי, המחלוקת הנקם השולמניין, שזיקה לו על ידי אחר בנוכחות המקבל, ושתק ולבסוף צבח. אם נותן מתנה, אמרנו שהוא כתב שטר, שהוא כותב את השטר, והוא נתן את השטר לאדם שלישי, ואומר לו, קח את זה לשם פלוני, אותו שכינינו מקודם המקבל, קח אותו עבורו. ובשעה שהראשון מסר את השטר על אותו שלישי, אותו שני שהנוכח שם, הוא שתק. ואחר כך צבח. רשי כותב שורה ראשונה מתחת לגמרא שזיקה לו על ידי אחר שמסר שטר מתנה לאחר בפניו ואמר לו זכה בשטר זה לשם פלוני. אז עכשיו אנחנו ננתח את המחלוקת תנא קמא ושמעון בן גמליאל לאור העובדות האלו. תנא קמא סבר, מדשעתיק קנינו, מזה שהוא אותו מקבל שתק, הוא קונה, כולל אותם עבדים, והם יאכלו בתרומה. והיידק הצבח, זה שאחר כך אותו מקבל מתחיל לצרוח, אני לא רוצה את זה, מהדר עד הרבה, הוא פשוט עכשיו חוזר בו. זה מאוחר, קנית, אם אתה רוצה לחזור בו, אז אתה צריך לכתוב בעצמך איזה שטר ולהקנות את זה למישהו אחר, אבל בינתיים מאוחר מדי. רב שמעון בן גמליאל סבר, הוכיח סופו על תחילתו, והנה קבקבנו את המשפט הזה, זה מה שחיפשנו. מה קרה פה? אחר כך שהוא צובח, זה מוכיח שכבר אתה לא רצה. ואיד לא צבח מיקרה סבר, זה שהוא לא התנגד קולני כבר על ההתחלה, מה עבר בראש שלו? כי לא ראתי לידי עמי עצבח. כל זמן שזה לא הגיע אליי ביד, למה שאני אצרח? למה שאני אתנגד? אבל רב שמעון בן גמליאל אומר שאם זה מה שקרה, יורשי הראשון זוכים בעבדים, והם הם ישראלים, אז העבדים האלו לא יכולים לאכול בתרומה, כי הכהן לא זכה בהם. ושוב פעם, ההקבלה במקרה הזה, כפי שהסברנו אותו, הוא שתק בהתחלה, כמו אצלנו, הוא שחט בשתיקה, ורק אחר כך אמר שהוא יזרוג את הדם לעבוד הזרה. ו... משקה כזה, רבי שמעון בן גמליאל גם היה מחמיר הסמך הרעיון של הוכיח סופו על תחילתו. אם סופו מתברר שהוא מומר לעבודה זרה, אז גם השחיטה עצמה הייתה פגומה. אמר רבי דם השמואל, הלכה כביוסי, שהולכים רק אחר השוחט. כלומר רק המחשבה שלו יכולה לפסול, לא מחשבה של בעלים שעומדים בצד. הנאו תאי, תאי הם ישמעאלים. רק נזכיר שהתלמוד נחתם שנים רבות לפני הדת האסלאם הגיח לעולם. אז התאי, הישמעאלים, שבזמן הגמרא היו עובדי עבודה זרה, אז כאלו דעתו לציקוניה, שם מקום, יאיב דיכרי, הם נתנו את האילים שלהם, העיים, רבים, עינים, לטבחי ישראל, שהיהודים ישחטו אותם עבורם. רש"י מביא בשורות ארוכות, שורה חמישית מתחת לגמרא, יאיב לי, עובי כוכבים, לא, סליחה, זה טעות, שורה שנייה מתחת לגמרא, תאי, ישמעינים, ואינן אוכלים אלא בשר שחוטה. ואפילו היא מתה מעליה, אפילו אם מדובר בבהמה חולה שהיא תמות, שוחט אותה לאוכלה, וכן דרכן. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אז אותם תאי העסיקו טבחים שוחטים ישראלים, אמרו להו, והתאי השמנים אמרו לטבחים כך: דמה ותרבה לדידן, הדם של אותם אילים והחילב שלהם לדידן, לעבודה זרה שלנו. משחה ובשרה לדידחו, האור והבשר יהיו שלכם. שחר רב טובי בר רב, מתנה לתמיד רב יוסף, כי אגב למאי, מה הדין הבשר של אותם בהמות? שלח לאחיה רב יהודה, משמוע להלכה, כרבי יוסי. והתוצאה מכך, מותרים, כי שיטת רב יוסי אומר שהמחשבה של הבעלים, של החיצונים, אינה מחשבה. אין מחשבה הולך אלא אחר העובד. וזו שיטת רב יוסי, ולכן מי ששחטו אותם שהיו יהודים, להם לא היו שום מחשבות פסולות, ומילא הבהמות מותרים. זה שהבעלים שלהם, אותם ישמעינים, היה להם כוונות משלהם לשם עבודה זרה, זה לא פוגע, כי אין מחשבה הולך אלא אחר העובד, או אלא אחר השוחט. אמר לי רב אחא ברי רב אביה לרב אשי, לרב אלעזר. עכשיו השאלה מכוונת לשיטה רב אלעזר, שאמר שסתם מחשבה של עובי כוכבים הוא לעבודת כוכבים. ולכן אם יהודי שוחט בהמה של גוי לפי שיטת רב אלעזר, הבהמה נפסלת. ורש"י כותב לרב אלעזר, שורה רביעית מתחת לגמרא, דאמר שהוא התנא סובר מחשבת עובי כוכבים לעבודת כוכבים. פוסלת שחיטת ישראל, אפילו אין לו בא אלא דבר מועט. אפילו אם לגוי יש לו רק חלק מועט, השחיטה נפסלת. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. רב אחא שואל, לפי התנא רב אלעזר, יאיב לי זוזה, הגוי נתן זוז, זה מטבע, לטבח ישראל כדי לקנות חלק בבהמה, מי? והישראל שוחט את הבהמה, מה דין הבשר? אמר לי, אז רב אשי עונה, חזינן. אז אנחנו בודקים, אנחנו מסתכלים, בודקים את הדבר הבא. אם איניש עלמה הוא, אם אותו גוי ששילם ליהודי הזוז, והוא אדם קשוח, אי אפשר להזיז אותו, הוא אדם שמאיים, דלא מצי מתחילי, שהישראל לא יכול לדחות אותו, בוודאי לא יכול להחזיר לו את הכסף, אסור. הבהמה תהיה אסורה, כי בעל כוחו של הישראל, הבהמה נשחט עם בעלות מסוימת של הגוי בבהמה. אז על מקרה כזה, סתם מחשבת עובי כוכבים לעבודה זרה. אם לא מדובר בגברה עלמה, אדם שאתה יכול לדחות אותו, קח את כספך בחזרה. אמר לי, רישך והר. אנחנו נעבור ברש"י בהסבר במקרה הזה. דיבו המתחיל יאיב לי, רש"י חמש שורות מתחת לגמרא, עובד כוכבים זוזה, הוא יאיב, הגוי נתן ליהודי זוז לטבח ישראל בשביל בשר, ואמר לו כשתשחוט בהמתך תן לי בדינר זה בשר. מי מצר בשר כולה בהכי, מי אמרינן כי אמר רבי אליעזר איך דאהבי מימה בשותפות מכי זבנוה מעיקרה, או שהייתה כולה של הכוכבים ונתן ישראל חוץ מחצה כבד שלה. אבל כי הגבנה לו, מה שרב אלעזר אומר שסתם מחשבת עקום הוא לעבוד עזרה, זה מדובר בבהמה שהייתה בשותפות, שקנו ביחד הגוי ויהודי את הבהמה בשותפות, או הבהמה הייתה מראש כולו של הגוי ואחר כך הגוי נתן את הכל לישראל. אבל כי אגב נלו שהגוי קונה חלק בבהמה רק אחר כך, אולי רבי אלעזר לא אמר את דינו שמחשבת הגוי פוסל, או דילמה לא שנה, או אולי לא מחלק. אז ראינו את התשובה של רב אשי, אומר אנחנו צריכים לבדוק אי איניש עלמה אי עובי כוכבים ולא מציע ישראל לדחויה. אם היה רוצה לחזור לו דינר שלו, אם במקרה שהיהודי היה רוצה להחזיר לו את הכסף הוא לא היה יכול כי הוא איניש עלמה השתקח, דקני קנייה גמורה היא, אז זה קניין גמור של הגוי ובשחיטה היא תהיה אסורה כי הגוי הוא יש לו חלק בו, ואומרים סתם מחשבת עקום לעקום לעבוד עזרה. ואי לא, אם הוא לא גברה עלמה מצי אמר לי רשח והר, הרי ראשך והרי הר, הכי זה על זה תדפוק את הראש שלך בקיר או קבל דינר שלך. וכיוון דמצי לדחויה והשתקח דחישך ישראל לאו עדיין תדובי כוכבים כשחית ואינו נעשה שלוחו על כוחו דמימה אומר הישראל, אותו ישראל במקרה כזה שאותו גוי ששילם לו את הכסף אינו גברה, למה היהודי חושב כך? אי באינה מה דאונה לאיזו זה, אם אני רק רוצה אני יכול להחזיר לו את הכסף. הלכך שריה ואי באי יאיב לי, ואם הוא רוצה הוא יכול לתת לו. ואף אגב דקיימלן מאות אוהבי כוכבים קונות ויש לו חלק בה, מי הוא ישראל כי שחית, בזמן שהישראל הזה שחת מסליק ליל עובד כוכבים ואינו נעשה שלוחו. דאמר די, היהודי יכול לטעון לא להביתי שתבטיך, אני זה שלקחתי כסף ממך לא לקחתי את זה לרעתי, להפוך אותך לשותף להיות להפסיד אותי. אבל באיני שלמה, אם מדובר היה באדם חזק, אלים, על כוחו שחיטה אף בשבילו היא. ועובד כוכבים מחשב עליה, וסתם מחשבת עובד כוכבים הוא לעבוד עזרה. ואנחנו הצגנו את כל הקטע האחרון הזה לפי שיטת רבי אלעזר, שכך הוא אמר, סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. עד כאן שיעורנו להיום.